ערב טוב ומבורך. חודש טוב, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. במיוחד שיש שני אדרים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה?
ילדה
קלה, אני מבטיח
כרגע פה בבית
חולים.
השכנה הזו,
הצרפתיה
שבאה
לפה, הבת שלה עכשיו. כן, שיהיה לה ילדה קלה בעזרת השם. טוב. אלה פקודי המשכן, משכן העדות שפוקד על פי משה. אחד הדברים המעניינים שאנחנו מסתכלים בפרשה שלנו, זה שהפרשה חוזרת שוב ושוב, כל אשר ציווה השם את משה, ואחר כך כותב, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. שוב ושוב זה חוזר 18 פעמים, אם אני לא טועה, כמו תפילת 18. חי, תגידו מה שאתם רוצים עם זה. עכשיו, מה היה כל כך חשוב להדגיש את זה? את העניין הזה, כאשר ציווה השם את משה. מכיוון שכנראה חטא העגל, בחלקו הגדול, לפי אחת הדעות, בכל אופן הוא היה כתוצאה מכך שדור דעה לא רצה לעבוד אלילים, כשכן אם היו רוצים לעבוד אלילים, לא היו בוחרו בארון שיבשה להם עגל זהב. היו בוחרים בדמות אחרת, זה קצת מוזר לבחור דווקא בארון שיבנה להם עגל. אז כנראה שהם חשבו מחשבות של קדושה, אבל כמו שאומרים, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. ואנחנו לא יכולים לכוון ולחשוב ולעשות מה שבראש שלנו, אנחנו צריכים לעשות את הכל כאשר ציווה השם את משה. עכשיו, ההדגשה הזאת, כאשר ציווה השם את משה, היה יכול להיות כתוב גם כאשר ציווה משה, כי הרי אנחנו אולי יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה מה לעשות, ומשה אמר לעם ישראל. אז למה להדגיש כאשר ציווה השם את משה? כי כאן יש עוד נקודה חשובה, שמדגישים אותה בעיה בסוף הפרשה. כאשר הפרשה מסתיימת, משה רבינו לא יכול להיכנס למשכן, כי מלא כבוד השם. וזה נשמע מאוד מוזר, משה רבינו, פה אל פה אדבר בו, בכל ביתי נאמנו, לא קם בישראל כמשה עוד. הכי קרוב לקדוש ברוך הוא משה, איש האלוקים, לא יכול להיכנס למשכן, אמנם. אבל כשאנחנו פותחים לספר ויקרא, מתברר לנו שהוא לא רק שנכנס, אלא הקדוש ברוך הוא קורא לו להיכנס. אז נשאלת השאלה, אם אנחנו היינו צריכים לבחור את הסיום של ספר שמות, היינו ממשיכים אותו קצת, ומסיימים אותו עם ויקרא שהשם אל משה, שהקדוש ברוך הוא קורא למשה להיכנס. אז למה נסתיים ספר שמות דווקא בקטע שבו משה רבינו לא יכול להיכנס? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולמה? שאלה טובה. למה לא אפיין? אלא שהתורה רצתה להגיד לנו, וכאן אפשר ללמוד את זה כאשר ציווה השם את משה. אנחנו מתפללים למי?
בעולם.
את התורה קיבלנו ממי?
השם.
שלא נתבלבל לרגע שמשה הוא תחליף של הקדוש ברוך הוא, או הוא בעצם אחד שיכול לעשות משהו ללא הקדוש ברוך הוא. אז באה התורה להראות לנו, שאפילו משה רבן, שלא היה אדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ממנו, גם הוא בסופו של יום מוגבל. גם הוא לא יכול להיכנס למשכן. הוא כן נכנס בסוף, ולא רק זה, הוא היה יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. התורה רצתה להדגיש, אנחנו מסיימים בספר שמות, שכל הפרשיות של שמות, מהרגע שמשה רבן הוא מופיע, ועד לרגע מותו, ובוודאי שספר שמות עצמו, אין פרשה בלי משה. חוץ מפרשה אחת שאנחנו דיברנו עליה, אז היה ראוי, מה? תצווה, אמרנו, פרשה אחת בלבד, זה בגלל, אמר, מכן הנה מספרך אשר כתבת, מחקו אותו מפרשה אחת. דווקא פרשה שכל הזמן מדברים על משה. אז מה ההדגשה כאן? היא להגיד לנו, כאשר ציווה השם את משה. לא חס ושלום כאשר ציווה משה. כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, יש כאן משה, אבל אנחנו לא עושים את מה שמשה כאילו ציווה אותנו לעשות. אלא משה מעביר לנו את המסר של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. ולכן גם הפרשה מסתיימת בקטע שבו משה רבינו לא יכול להיכנס. למרות שבעצם בסופו של דבר הוא נכנס. כי התורה רצתה להראות לנו שהספר הזה שמעלה במשה, במשה ומשה ומשה, ונותן לנו את התורה, וקורא לנו את הים, ומה הוא לא עושה לנו? הוא בסופו של יום, בשר ודם בן אדם. וזה חשוב מאוד בשבילנו לדעת ולהבין. הרבה פעמים, אחת השאלות הגדולות שבעצם יש עומדות בפנינו זה, כאשר אנחנו יכולים להתקשר ציווה השם את משה, מי בעצם אנחנו יכולים לבחור אותו שיהיה הרב שלנו? מי בעצם, אנחנו כבר מבינים, שאי אפשר בלי שמישהו יגיד לנו בדיוק מה צריכים לעשות. כי אם אנחנו מתחילים לפתח תובנות לבד, אנחנו יכולים להגיד גם לחטא העגל. בדיוק כמו שקרה. שכן אחת הסיבות שהם חטאו בחטא העגל אומרים, שהם חשבו לעשות את אחת מהדמויות של המרכבה, הם היו דור דעה, היו ברמה מאוד גבוהה. ואחת הדמויות של המרכבה העליונה זה דמות של שור. חשבו לעשות משהו זאת אומרת שבעצם צריך להבין שאנחנו לא יכולים לעשות דברים על דעת עצמנו גם אם זה נראה או זה ובעניין הזה של נראה והבנה יש הרבה פעמים שאנחנו גם לא מבינים את הדברים כמו ש תלוי מאיפה באנו, מה למדנו, איך אנחנו אחד הדברים בסיפור הוא סיפור חביב אמיתי איזה קבוצה של חוזרים בתשובה אנחנו קבוצת צעירים הרב שלהם, כשהיו בתהליך כבר ממש ככה מתקדם, הוא החליט להביא אותם לבני ברק ושכל משפחות יערכו אותם לראות שימו מה זה שבת במשפחה דתית. הרב שם שהביא את החבר'ה שם לשם, הוא היה גם מתארח גם בבני ברק שם, והוא היה משפחה שהוא מתארח, כל אחד הלך למשפחה אחרת, עושים קידוש, יושבים לאכול, עוד לא גמרו את המנה הראשונה, דפיקות בדלת, פותחים את הדלת, אחד הבחורים נכנס, כולו לבן, חיוור, נרגש. אמר, מה קרה? אמר, אל תשאל. אני נכנס שם לבית, מתיישבי, בעל הבית קם לעשות קידוש, אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה לצאת לבד או שאני אוציא אותך? אז אני ברחתי משם. הוא לא הבין, הוא לא הבין שיש, איך אומרים, יש כאלה שנוהגים שהם לא יוצאים ידי חור בעל הבית בקידוש, אלא כל אחד עושה לעצמו קידוש. אז הוא אומר, הנה, אתה רוצה לצאת מהקידוש שלך? כאילו, כן? או שאתה רוצה שאני אוציא אותך בקידוש שלי. אבל הוא לא אמר לו את כל זה, אלא אמר לו בתקציר. הוא אומר, תגיד לי, אתה רוצה לצאת לבד או שאני אוציא אותך? אז הוא יצא, ברח. הוא... חצי שעה לקח לו לשכנע אותו, תשמע, אתה לא הבנת, הוא לא רצה לפגוע בך, חס ושלום, מה פתאום, מה לא, וזה. אבל זה מה שקורה, שאנחנו לא מודעים לניואנסים הדקים ולמה שמסתתר מאחורי מה שאומרים, ואנחנו כבר נותנים פרשנויות. עוד דוגמה, גם סיפרתי לכם לא פעם ולא פעמיים את זה. היה לנו כאן בדודה של ג'ואן, היה להם אירוע משפחתי כאן בארץ, עם ברוך, והבת הלכה לבחור לסמלה. היא אחרי שעתיים חוזרת הביתה, בוכה, האמא שלי אמרתי לי, מה קרה? הוא אמרתי, אל תשאלי, כל חנות שאני מגיעה מודדת שמלות, אומרים לי חבל על הזמן. היא תרגמה לאנגלית, waste of time, וואלה, נפגעה, עוד עומק נשמתה. האמא שלה גם הייתה צריכה להסביר, לא, את לא הבנת, הם התכוונו שהשמלה חב... איך אומרים? שהשמלה טובה עלייך, היא פרפקט. אבל... תכלס, זה מה שקורה במציאות. אם אנחנו לא מודעים לסלנג, לא מודעים לדברים, אם אנחנו לא נחבר אותם עם המציאות שאנחנו נתקלים בה, אנחנו יכולים לעשות כל מיני פרשניות שלנו. וזה לכן הנקודה החשובה, שכשאנחנו באים ונתקלים במצבים כאלה ואחרים, אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו. כאשר ציווה השם את משה, צריך מישהו שידריך אותנו. כי הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו ישירות בשפה שאנחנו מבינים. אנחנו צריכים את הרב, את משה, שיסביר לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כמובן שאנחנו, כמו שאמרנו, לא עובדים את משה, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת איך, מדוע, ולמה. זה כמו שדיברנו, גם כתבתי על זה בדף של פרשת שבוע, כמו שדיברנו השבוע על העניין של החיבור של התורה שבעל פה עם התורה שבכתב. ומה שנקרא, המראה אומרת שיש קטגוריה שנכנסת לה... כי דבר השם בזה, ואחד שעושה את זה, הוא אין לו חלק לעולם הבא. ויש שם כל מיני דברים שנכנסים לקטגוריה, ואחד הדברים המדהימים זה, זה בעצם המשנה, התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא
חלק מהתורה שבכתב, ומי שמזלזל בתורה שבעל פה, מזלזל בתורה שבכתב, וזה נקרא כדבר השם בזל. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא שאין לנו שום אפשרות, שום אפשרות, לדעת את כוונת התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. זה מקשה אחת. ושתיהם ייתנו מסיני. ואנחנו דיברנו על זה רבות השבוע, השבוע שעבר, ואחד הדברים המדהימים, זה למשל, סתם בשביל ללכת לראות, זה מאוד פשוט. אם אנחנו נתייחס רק לתורה שבכתב, שהתורה אומרת לנו שלא תצאו במושבותיכם ביום השבת, לא תצאו במקום מושב, מה הכוונה? לא לצאת מהמיטה בשבת, לא לצאת מהחדר, לא לצאת מהדירה. אם לא היו מסבירים לנו בתורה שבעל פה מה זה תחום שבת, ומה מותר ומה אסור, מלאכות שבת. מאיפה אני יודע מה מותר ומה אסור מלאכות שבת? אם אני רוצה להחמיר ואין לי תורה שבעל פה, אז אני לא אעשה כלום. כמו הקרה, אם נשב מכניסת השבת, עד מוצאי שבת, נשב על התחת שלנו, לא נצא מהחדר, לא נצא משום מקום, לא נדליק, לא נאכל, לא נשתה. כי כל דבר זה מלאכה. חמץ בפסח, מה זה חמץ? אולי כל דבר חמוץ זה חמץ. באמת מישהו אמר לי שאצלהם היו נוהגים לא יכול לא לשתות חומץ בפסח.
כן, כי זה המילים של חמץ.
כן. אני לא צוחק, אני בוכה. עכשיו חמץ, חמץ זה חמוץ, נכון? אז גם לימון זה חמוץ. אז גם לא נאכל לימון בפסח. זה נשמע מצחיק, פנימה עם תורה שבעל פה, מה תדעו? אבל הדבר הכי מדהים, אחד הדברים המדהימים זה למשל, סתם בשביל להבין, ברית מילה, דיברנו על זה שבוע, ברית מילה, כתוב, מה זה ברית מילה? ביום השמיני, ימול בשר עורלתכם. עכשיו, מה זה עורלה? אם אנחנו מתייחסים רק לתורה שבכתב, אז אני אגיד לכם מה זה עורלה. יש עורלת שפתיים, יש עורלת אוזניים, יש עורלת לב, ויש גם עורלה בעצים.
עורלה בלב גם יש.
אמרתי, עורלה בלב.
אה, לא שומעת. העורלה האחרונה שלך?
עצים. יש עורלה בעצים.
עורלה
בעצים, באמת. עצים, עצים. אז עכשיו, בוא נגיד, אין תורה שבעל פה, כן? והתורה אומרת לנו ביום השמיני לעשות ברית מילה. עורלה, להוריד את העורלה. טוב, אז ככה. נוריד לו חתיכה מהשפתיים לתינוק, אחר כך חתיכה מהאוזניים, ואחר כך נעשה לו ניתוח, נוריד לו גם חתיכה מהלב, אם הוא שרד את כל זה, נוריד גם איזה עץ בגינה. היום ונורא. אבל זה, אם תיקחו, רק תורה שבכתב. ולכן חייבת להיות התורה שבעל פה, והיא מסבירה לנו את התורה שבכתב. וזה, אחד הדרך אגב, אחד הדברים שאומר, אור החיים הקדוש, מה זה כאשר, אשר פוקד על פי משה, אומר על פי, על פה. זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה גם היא חשובה. עכשיו, כשאנחנו הבנו את החשיבות של ההבנה של הדברים, והכוונה שלפעמים אנחנו לא מודעים לדברים, אנחנו עלינו לפרש אותם בצורה מעוותת, או לקבל מסקנות מעוותות. לכן צריך להיזהר בדברים האלה. לכן התורה מדגישה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שכל המשכן, והמשכן לצורך העניין, זה המשכן הפנימי שלנו. שכל פרט ופרט במשכן הזה צריך להיות כאשר ציווה השם את משה. לא מה שבא לה. מה שהתורה אומרת לנו לעשות. הבעיה שלנו תמיד היא מי יגיד לי מה לעשות? מי בעצם הוא זה שיגיד לי? אז אני לא פעם ולא פעם אנחנו מדברים על זה. כל אדם יש לו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. מה זה קשר ישיר? הנשמה היא חלק אלוקה ממה. תקשיבו טוב. חלק אלוקה ממה. זאת אומרת, הנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. דיברנו על זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. עכשיו, אם יש לי בעיה, אומר הרב דסלר, שלכל אחד יש נקודת האמת. מה זה נקודת האמת?
הנשמה.
הנשמה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לדעת אם אנחנו עושים נכון או לא,
זה
בדיוק. זה מאוד פשוט. פשוט להקשיב לנשמה. להקשיב, ואז אנחנו נראה. אם זה לא מי יודע מה, אז התגובה תהיה בהתאם. ואם זה פרפקט, אז אנחנו נרגיש הרגשה טובה שזה בסדר. ככה זה גם בדברים שאנחנו עושים. מה הכוונה? שאנחנו עושים דברים. אומר החובות הלבבות. איך בן אדם יודע שהמעשה שהוא עושה הוא מעשה מושלם מבחינת הקדוש ברוך הוא. או קרוב למושלם. או בדרך הנכונה. צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה שאני עושה כרגע, איזה גמול אני מצפה, וממי אני מצפה לקבל את הגמול? אם אני עושה את מה שאני עושה כדי לקבל פרס, איזה טובת הנאה מפלוני אלמוני, או מהחברה, או ממשהו אחר, אז המעשה הוא לא מושלם.
לא
הוא רחוק ממושלם. אם אני עושה את המעשה ואני מצפה לקבל גמול מהקדוש ברוך הוא, ובמילים אחרות גם, אני גם לא עושה את זה בשביל הגמול, אני עושה את זה כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. ומי שייתן לי משהו זה רק קדוש ברוך הוא. זה מעשה מושלם. ושאלה שנייה, זה המעשה שאני עושה אותו. האם הייתי עושה את אותו מעשה בציבור כמו שאני עושה אותו לבד? או לא? מה הכוונה? כשאנחנו נמצאים מוקפים באנשים, אנחנו הרבה פעמים עושים דברים כאילו שכולם מה שנקרא שפוני. דרך אגב, אחד הדברים, אני לא אישית לא אוהב את זה כל כך, זה כשמוכרים מצוות בבית הכנסת. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון של מקומות שמשל אין מס חבר, וצריכים, בית כנסת צריך להתקיים, אז מה עושים? מוכרים את המצוות. פתיחת הארון, ההגבעה, ראשון, שני. זה לא רק איזה ספרדים. אני אגלה לך סוד, זה לא רק איזה ספרדים.
אצלנו אין את זה.
אצלנו גם אין. אני רק אומר, אבל יש כאלה שיש את זה אצלהם. אני לא אוהב את המנהג הזה, כי זה גורם, למה זה גורם?
זה לאנשים שלא יעלו שכן צריכים.
קודם כל, יש כל אלה שאומרים שפוני. להראות שכמה הם עשירים וגדולים. הוא נותן 1,000, 2,000, 3,000. הייתי במקומות שהתגלגלו שם סכומים וחבל על הזמן. מצד שני, יש בעיה אחרת. יש כאלה שאין להם. עכשיו, יש כאלה שנותנים מה שאין להם. תורמים, למה? לא נעים להם. כי הם לא רוצים לחשב כמו כלומניקים. ויש כאלה שבאמת אין להם כלום וגם הם לא יכולים לגרד את זה. אז הם בחיים לא יעשו שום מצווה.
יש כאלה
שזכרות
והם לא יכולים
לגרד את זה. אז מה יהיה? אז המערכת הזאת היא קצת בעייתית. אבל זה וזה מתחבר לעניין הזה של האם אותו אחד צריך לשאול את עצמי, ה-$1,000 שנתתי עכשיו, האם הייתי נותן אותם גם אם אף אחד לא היה יודע? אם כן, צדיק. אבל אם אני נותן את זה כדי שכולם ידעו שאני עשיר, אז המעשה הוא לא מושלם, הוא רחוק ממושלם. אז מה עושים אז? עכשיו, דרך אגב, זה לא רק בדבר כזה, בכל הדברים שאנחנו עושים. ההתנהגות שלנו בציבור היא שונה מההתנהגות שלנו שאנחנו לבד. ותמיד צריך לשאול את עצמנו, האם הדבר הטוב הזה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו עושים אותו באותה צורה כמו שהיינו עושים את זה אם אף אחד לא רואה אותנו? אם כן, מושלם. ואם לא, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. צריכים לעבוד על עצמנו כדי שנגיע לדרגה או להתקרב לדרגה שאנחנו עושים את המעשים, לא בגלל שרואים אותנו, אלא בגלל שאנחנו רוצים לעשות אותנו. ולא בגלל שאנחנו מצפים לשכר, ובטח לא מבני אדם. ואם אנחנו נגיע לדרגות האלה, אז אנחנו בדרך הנכונה. את מי אני שואל? את עצמי. אם אני באמת שואל ובאמת רוצה תשובה, באמת, הקדוש ברוך הוא ידבר איתכם, יגיד לכם. הבעיה היא שלא תמיד אנחנו באמת מחפשים תשובה. זה כמו שמישהו שאל אותי, איך אני יכול לבחור מי הרב שלי? וזו שאלה קשה. בוא נגיד, פעם, זה היה הרבה יותר פשוט. היום זה יותר מסובך. ברור לך, לא מדריך על הרב רפורמי ורב קונסרבטיבי, לא במקומותיהם, כן? אני לא הולך לשאול שאלה הלכתית, לא רב רפורמי ולא רב קונסרבטיבי, אלא רב אורתודוקסי. אבל הרבה שרוב הרבנים האורתודוקסיים, גם אצלהם, יש כבר מה שנקרא יותר, פחות, ויש כאלה שכבר בכלל, איך אומרים, בדרך לא ידע לאן. ואז נשאל את השאלה, אז מה אני עושה?
יש את רב העיר,
שרב העיר פוסק הלכה. בסדר. ואם את לא רוצה את רב העיר, רוצה רב אחר?
נכון.
לא חייבת את רב העיר. אז איך אני בוחר את הרב? אז אמרנו. אם אתם באמת רוצים רב, תקשיבו ללב שלכם.
תקשיבו מה?
תקשיבו ללב שלכם. כמו שישבתי, אני נתתי שיעור השבוע בפלס, בשיעור באנגלית, איזה שם אישה אחת אמרה לי שבמשך שנים היא גרה בחוץ לארץ איזשהו מקום, לא זוכר אם זה האירלנד או משהו, היא אמרה. והרב שם של הקהילה אמר לו איזשהו משהו לעשות, שכל הזמן הייתה בהרגשה שזה לא נכון מה שהוא אומר. היא עלתה לארץ ושאלה את אחד מהאדמו"רים כאן, לא זוכר, אני אמרה לי איזה שם, והוא אמר לה שאכן מה שאותו רב הנהיג לעשות זה לא נכון. אז אמרת, הנה בבקשה, את רואה הוכחה, שלא יש מקום בפנים, מה שהוא אמר לך שזה לא בסדר.
מה שהאינטואיציה אומרת.
אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת. דעת אומר, רש"י, רוח הקודש. יש לנו רוח הקודש? כן.
אבל באיזה נושא זה היה?
מה?
זה היה משהו עקרוני?
היא לא אמרה באיזה נושא. אבל זה כנראה איזושהי מצווה או זה משהו שהוא התקין תקנה. זה יכול להיות עירובים, לא יודע מה, אני לא יודע מה הוא... היא לא נכנסה לפרטים, אומרת פשוט, זה היה משהו שכל הזמן הייתה להרגשה שזה לא נכון ההוראה של הרע. ואז היא בגלל הקימה לארץ שכן, זאת אומרת, יותר ברוך השם, ואת חיפשת את האמת, הרגשת שזה לא אמת, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך שתיקנת את זה עכשיו, ברוך השם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת להקשיב לעצמנו, אבל באמת, לא לתחמן את עצמנו, כי זה כמו שעל פי הקבלה אומרים, יש העני המזויף ויש העני האמיתי. מה זה העני המזויף? אני המזויף, זה יצר הרע, זה התאבות, זה בלגנים, זה אני המזויף, זה אני האגואיסטיה, כאילו אני. אבל יש את האני האמיתי. האני האמיתי רוצה לעשות את דבר השם. האני האמיתי זה הנשמה הקדושה. זה האני האמיתי. רק הבעיה היא שאנחנו צריכים לגלות את האני האמיתי. לפעמים האני המזויף מתחמן אותנו, ומטעה אותנו לחשוב שהוא האני האמיתי. אבל הוא לא. ולכן, גם בעניינים של מצוות, כמו שכאן בפרשה מדברים על המשכן, לא פחות ולא יותר. אבל מה שאמרנו זה המשכן שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו אומר, כאשר ציווה השם את משה. אנחנו לא עושים מה שבא לנו, אנחנו עושים כאשר ציווה השם את משה. הבעיה שלנו רק לבחור את המשה. מי הוא המשה? אז אמרנו, גם זה, אם באמת אנחנו רוצים למצוא, יש לנו נקודת אמת, היא תגיד לנו האם בחרנו נכון או לא בחרנו נכון. כמו אותה גברת שהרגישה שמשהו לא בסדר בהוראה של הרב.
לא שלמה עם זה.
לא הייתה שלמה עם זה. כי לצערנו הרב היום זה באמת נהיה, אני לפעמים מסתכל, אני פשוט בהלם, אני לא מאמין לאן הגענו, איפה היינו ואיפה אנחנו היום. בגלל שכולם רוצים למצוא חן בעיני כולם, וזה בדיוק העניין, כמו שאמרנו, כמו שקוראת חובות על בבות, תבדוק, האם המעשים שאתה עושה, אתה עושה אותם בגלל הקדוש ברוך הוא, כשאתה רוצה למצוא חן בעיני האנשים. ואם זה מדובר על רב ולבן אדם, וכל אחד ואחד מאיתנו. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים. אחד הדברים, העניין הזה, מה זה המשכן, משכן העדות? מה רוצים לדייק לנו כאן? אז רואים שהמשכן, משכן פעמיים, כנגד בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, שנחרבו, ואנחנו מחכים בעזרת השם שבית מקדש שלישי ירד עלינו במהרה, ככה משמיים. אבל מה העדות? על איזה עדות מדובר כאן? אז יש כאן גם נקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו מדברים על עדות, אז קודם כל נותן כאן, איך אומרים, תמחור, ורשימה שלמה לאן הלך כל גרוש. לכאורה, לפי אחת הדעות, חשדו בו. וכדי שלא יחשדו בו, אז הוא אמר להם, הנה, אני אומר לכם רשימה בדיוק לאן הלך כל גרוש, כל שקל שנתתם, כל חתיכת זהב, אני אראה לכם בדיוק לאן זה הלך. ומזה אנחנו לומדים דרך אגב של איש ציבור, צריך לנהל את העניינים שלו בשקיפות מלאה. הלוואי שילמדו מזה. אבל זה אחד הלימודים בפרשה, שקיפות מלאה. מתאים עכשיו לעניין הזה של כל הבחירות וכל הבלגן. הלוואי שיתקרבו לשקיפות המלאה, שלא, אני יודע שאף אחד לא שקוף לגמרי, אבל לפחות שיתקרבו. אבל זה מה שמשה רבינו. עכשיו, שואלים לנו שאלה מאוד מעניינת, הרב יצחק ברנשטיין זצ"ל מביא את זה. זה קשה להבין. עגל הזהב, מישהו ביקש חשבון?
לא.
לא. עגל הזהב היה סך הכל עגל אחד קטן מזהב. המשקל היה מלא זהב. הרבה יותר גדול. הארון מזהב, השולחן מצופה זהב, המזבח, מה לא? הקרשים, הכל מצופה זהב שם, כל כך הרבה זהב הלך, הם צריכים חשבון איפה הלך כל גרוש. אבל בעגל לא רצו, לא חשבו חשבון.
זה לא קשר.
מה?
לא היה קשר, העגל לא היה קשר.
בואו ניקח את זה, למה זה עגל? העגל זה התאוות שלנו. אנחנו אותו דבר. כשמדובר על לעשות צדקה, עושים חשבון, לא, כבר נתתי מספיק. אבל כשהוא מדבר עלינו, על התאוות שלנו, חופש, בלי חשבון. מה קרה? מה קרה? זה רגל הזהב, לא צריך חשבון. העיקר שנהנה, העיקר שיהיה כיף. אבל כשמגיעים למשכן, פתאום עושים חשבון, מפורט. אז זה גם לימוד בשבילנו, לדעת שאנחנו צריכים, זה עולם הפוך. צריך לדעת איזה חשבון עושים ולמי עושים חשבון. מקיימים מצווה. עכשיו חושבים, מה זה מצווה? זה ככה, זה דבר פשוט. זה לא דבר פשוט, לבנות משכן, כל הפרטים, פרטי הפרטים כאן, זה לימודים עצומים. כאשר ציווה השם את משה חבור, שאנחנו, יש לנו דעה משלנו, אבל צריכים לדעת ולהבין שהדעה הנכונה, זה מה שאומר רש"י, זה רוח הקודש, מה זה דעה? אדם ידע את אשתו. זה חיבור. ואם אמרנו שזה רוח הקודש, על מה אנחנו מדברים? חיבור לקדוש ברוך הוא. זה מתחבר גם לידע, זה הידע. אם יש לך את הידע הנכון, אתה יכול להתחבר לבורא עולם. אבל אם אין לך ידע, איך להתחבר? לכן יש לו חובה ללמוד.
ללמוד ולשמוע.
נכון? ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. כמו שאתה אומרים לפני קריאת שמע כל בוקר. וזה בעצם דבר בעל חשיבות עליונה. אז עכשיו, כשאנחנו מבינים את הדברים האלה, שאנחנו לא יכולים על דעת עצמנו לקבל החלטות, אלא אנחנו צריכים ללכת כאשר ציווה השם את משה. וזה מה שאנחנו עושים. גם דברים שנראים, יש דוגמאות טריוויאליות. צדקה. זה מצווה גדולה. בא מישהו מבקש צדקה, נותנים. עשינו נכון או לא עשינו נכון? אז צריך להגיד שעשינו נכון. האמת, זה לא מדויק. למי נתתם את זה? למי נתתם? אם זה נרקומן שעכשיו לקח סמים בשביל הכסף שנתתם לו, ומחר תמצאו אותו על המדרגות של הבית הכנסת ללא רוח חיים, בגלל שאתם נתתם לו את הכסף לקנות את הסם.
היינו שותפים לדברה
מרחשת. אז עשיתם מצווה?
אנחנו לא יודעים, עשינו היום. כל מי שעומד ברחוב...
אבל אומרים שכל הפשט
יעד עושים את זה.
זה אומרים במקום מתוקן. פושט יד, שהוא באמת צריך את זה, אז נותנים. אבל אם הוא רוצה לפשוט לך את האור, ואם הוא פושט יד, הוא בא עם איזה מרצדס חדשה ויחנה אותה ברחוב השני, אז נותנים לו. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ראיתי אותה, דוגמה מאוד יפה. מגיע לכם בן אדם, לא, אמרתי את זה גם כמה פעמים, מגיע לכם בן אדם ברחוב, ומציע לכם יעלון, כזה גוד. אומר, היעלום הזה, מחיר שלו 200 אלף דולר, אני נותן לכם אותו בעשרת אלפים שקל, תקנו?
לא.
למה לא?
כי זה נשמע, זה יפ לא ריאלי, לא יכול להיות.
אז לא תקנו בכלל, או...
אתה פותק.
או.
אתה פותק, כי הוא לא לוקח אוטומט.
החיים לא תקנו אותו.
נכון.
הוא יכול לספר לכם מהבוקר הדרך, הם לא תאמינו לו.
נכון.
מה זה מצווה? זה יעלום. הכי גדול שיכול להיות, לא כזה, 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 אז זה אתם קונים בלי לבדוק? אם יש בעלון נקודה שחורה, יורד הערך שלו. וכאן נותנים, סתם ככה, עשיתי, אני צדיק. אתה צדיק? כאשר ציווה השם את משה, זה לא מה שאתה חושב שצדיק. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר צדיק. אדם רחם על רשע, מה אומרים לנו? מי שמרחם הרשעים, סופו להתאכזר לה... זאת אומרת, התורה אומרת, חז"ל אומרים לנו את כל הדברים האלה. אבל זה לא נראה טוב. זה כמו שאני תמיד נזכר בדבר הזה. זובחי אדם עגלים משקול. הנאצים יימח שמם בזכרם. רצחו מיליונים מבני עמם. אבל את הכלב שלהם הם ליטפו ונשקו. את הכלב? זובחי אדם עגלים יישקון. מנשקים את העגל, מנשקים את הכלב ורוצחים בני אדם. איזה רחמנים, איזה הומנים, איך שהם צער בעלי חיים. זו מחשבה מעוותת. עשייה מעוותת.
גם היום יש
חיי כאלה כשהם יותר טובים. בשביל זה, לכן, יש לנו תורה. זה בדיוק העניין. לא כל מה שנראה טוב, הוא טוב. רק אם אנחנו עושים את זה בכוונה הנכונה, בצורה הנכונה ומעשה הנכון. כמו שלא לוקחים יעלום ברחוב בלי לבדוק אותו, ככה גם לא עושים מצוות בלי לבדוק אותם. כי זה מראה שאתה מזלזל במצווה. זאת אומרת, אני רואה, תראה איזה צדיק. וואלה, הוא זה, אתה לא 100 שקל, איזה 50 שקל. פשי, איזה נדיב. זה נדיב? זה אחד שרוצה להשתיק את המצפון שלו. כי עשה דבר כזה או אחר, חושב שהוא ייתן צדקה, עכשיו הוא סגר את העניינים. אז רק מחפש לעשות צדקה, לא אכפת לו למי. מה זה לא אכפת לך למי? ואם אתה נותן את זה למטרה לא טובה, מה עשית בזה? לכן, אני עוד פעם אישית, אני נוהג לא לתת לאף אחד שמבקש. אלא אם כן, אני יודע מי הוא ומה הוא, או בדקתי. ולכן אני אוהב לתת, יש למשל אצלנו בקהילה, אנשים שנותנים לאנשים שנזקקים, שבאמת יודעים מי נזקק, זה בדוק, אני נותן להם. או שאני מכיר את הנזקק אישית, ואני יודע שהוא צריך את זה. אבל אלה שסתם עוברים ומבקשים, בינינו לא אחד ולא שתיים כבר אמרו, 90% מהם הם לא עניים.
יש להם
דיומים
שמניחים לקרוא על מכוניות, שקר ושקר ושקר
ושקר,
זה כל אחד, במשך שבוע הם
מרוויחים. איזה משכורת הם מרוויחים? מרוויחים משכורת עתק. קודם כל, אם את רוצה לתת, 10 אגורות.
היום עשיתי את זה.
מה לתת?
10 אגורות. אלא אם כן את מכירה, או שבדק. אם לא, אני אומר לך מדברת, אני לא נותן. כי אם נתן לי פעם 10 אגורות למישהו בכותל, למה אתה רוצה עודף? לא, יש, לא חסר, לא חסר.
כן, אבל מישהו... שמוליק אמר לי, אבל שבגדול, שאם מישהו בא אליך אישית ומבקש בשביל עצמו, יש חובה לתת לו. אני לא יודעת מאיפה הוא הביא את זה, אבל...
אז אני אומר עוד פעם, יש...
אפילו משהו סמלי, אבל...
אז אמרתי.
מבקש לאחרים לו, אבל לעצמו...
אז אמרתי, עוד פעם, אני נותן 10 אגורות. לא נותן יותר מ10 אגורות.
כך נזרוק לך את בפרצוף.
אבל בשביל זה אני לא נפל, אני לא נותן בכלל. כשאני רואה את הפרצוף, יש לי, אני לא נותן בכלל. אני לא נותן. אני לא שומע. אני באמצע לימוד וזה, אני לא שומע. לא. ברוך השם, עוד פעם, יש קופה בבית הכנסת, ויש אנשים שנותנים מי שצריך לתת, וצריך לעשות את החשבון הנכון. אם אני בא, וסתם דוגמה, נגיד יש לי 1,000 שקל לתת לצדקה. סתם דוגמה. אם נתתי את זה למי שלא צריך, ועכשיו מגיע מי שצריך, אז מה עשיתי כאן?
פעמיים עשית לא טוב.
זה שצריך לתת לו, לא נתתי לו. ונתתי את זה למי שלא צריך לתת. אז מה יצא? יצא שכרי בהפסדי. זה דברים לא פשוטים, אני מנסה, עוד פעם, אני לא מורה הלכה, כל אחד שישאל את הרב שלו מה לעשות ומה לא לעשות. יש רבנים שאני שמעתי אותם אומרים שלא לתת לאף אחד שמבקש. כן, אני באוזניים שלי שמעתי לא לתת לאף אחד שמבקש. למה? עוד פעם, צריך להבין, הרי מה קורה? אנחנו מעודדים אותם.
כי זה לא בדוק.
ודאי, אם בדוק, מה זה חובה לתת? אם בדוק, את יודעת, הבן אדם, תראי, יש משל איזה מישהו שמגיע, הוא, לצערי הרב, מה שכואב לפעמים זה שלפעמים גם אלה שצריכים, הם נדבקים, והם כבר רואים את זה בתור דרך חיים. זאת אומרת, יש אחד שיסתבך. אז הוא מסתבך, אז הוא אוסף נדבות, אבל תנסה לשפר את המצב שלך. אבל הוא כבר יתרגל לבקש, הוא כבר לא עושה כלום. עכשיו, תבינו, אנחנו עושים עוול. עכשיו, אם אני, סתם דוגמה, יכול לתת לו ג'וב או עבודה, זה צדקה אמיתית. אבל לתת לו את הכסף ולעשות אותו בעצם נזקק, וברגע שהוא מתרגל לנזקקות הזאת, והוא לא מרגיש שום צורך להתאמץ מעבר לזה, מה עשיתי?
אני פעם הייתי, ראיתי רב, לא נותן למישהו, ואני שאלתי אחר כך, אז הוא אמר, אני לא עושה לו טובה, הוא צריך ללכת לעבוד. וכל הארגונים למיניהם,
כל הארגונים... זה גם בעיה, שזה אני אומר, תבדקו למי אתם נותנים.
אני חושבת שרוב האנשים ברחוב
שמשתים
להם הם לא בסדר. הם לא בסדר
בשכל,
הם לא יכולים להחזיק מקום
עבודה. לא, הם לא רוצים להחזיק מקום עבודה. זה, יש הבדל. אני יודע, אתם, סיפור אמיתי, איך קוראים לו? טוקאיו. היה איזה מישהו היה בא, לדעת, יודעים שנותנים, מגיעים. אז אחד הגיע, וזה ראה אותו בחור, זה אמר. תראי, מה, תראה, לי זה, תשמע, אני אסדר לך עבודה. סידר לו עבודה. סידר לו עבודה. אחרי 50 שנה, דופקים בדלת, מי הוא רואה שם? את הבחור הזה שהוא סידר לו עבודה. אמרו, תגיד לי, מה קרה? סידר לך עבודה, לא היה בסדר? אומר, ככה אני מרוויח יותר. ככה הוא מרוויח יותר. נשבע לעבוד.
אז מה אנחנו עשינו כאן? אנחנו עוזרים לקיום של, סליחה על הביטוי, פרזיטים שממשיכים, לא רק זה, זה אחר כך זה עובר לדור הבא, וכבר יש לפעמים שלוש דורות שהם עושים את אותו דבר. אז עשינו טוב או עשינו רע? עוד פעם, זו סוגיה מאוד כואבת. באמת, אני אומר את זה, הכי קל, באמת, לתת. אבל אני יקה פוץ, אני לא לעשות, אני יקה. אני מנסה לעשות מה שאני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. גם אם לפעמים זה לא נראה הכי טוב בעולם. כי כמו שאמרנו, אנחנו עושים כאשר ציווה השם את משה, לא איך זה נראה. מה צריך לעשות? אם אני נותן ומעודד מישהו שימשיך לפשוט את היד, לא עשיתי טוב. לא עשיתי שום דבר טוב. אם הוא באמת זקוק, מצווה לתת ולעזור לו. ואם אפשר לסייע לו, כמו שטוקייר, נסדר לו עבודה, עוד יותר טוב. אבל לפעמים אנחנו, זה חוזר לנו בבומרה.
אני גם ניסיתי לעזור כל אנשים בעירייה, בקבלן, שיעבדו, ולא
רוצים לעבוד. אבל למה, מי אשם בזה? אנחנו. אנחנו. בשביל זה יש רבנים שאומרים בפירוש לא לתת, כי אנחנו מה שאנחנו, אנחנו בעצם גורמים לדבר הפוך. הרי מה המטרה של חברה מתוקנת? לדאוג שכל אחד יתפרנס ממעשה ידיו. ולכן אנחנו שולחים את הילדים לבית ספר, ואנחנו מחנכים אותם. התפקיד של הורים זה לתת לילדים כלי לעבודה בחיים. זה תפקיד של החיים של ההורים. לדאוג שיהיה להם פרנסה. שיהיה להם כלים להביא פרנסה.
בסן פרנסיסקו, הקבצנים שם זה מקצוע שלהם. הם מקבלים מהעירייה כסף על זה שמקבצים נדבות. שמה כל האלה
שיושבים
ברחובות, וזה מקבלים כסף
מהעירייה. תראו, יש מצד אחד, אני חייב לספר לכם, יש גם סיפורים, יש גם סיפורים הפוכים.
כן, המדריכה סיפרה לנו שממש זה מקצוע
אצלם,
מקבצים וגם מקבלים
בעירייה כסף, 200 דולר, 300 דולר. היו, עוד פעם, יש גם סיפורים הפוכים, שתדעו לכם, זה לא הכל שחור לבן. היה איזשהו יהודי, ירא שמיים צדיק, שהיה אוסף כסף, וביישת עצמו, באמת, היה אוסף כסף ומסתכל אחד לאחד, אבל אלה שהכירו נתנו לו, ידעו. אבל היה לו לקח גרוש ממה שהוא אסף לעצמו. זה הכל נתן לעניים. אבל זה צדיקים. בדיוק, זה אחד, שתיים, שלוש, זה בדיוק. עכשיו, אם אני מכיר יודע, עכשיו, מה התחלתי לספר לכם? היה אחד שהיה לו, לא משנה, היה לו עסק, פשט את הרגל, ו... הבן שסיפר לו את הסיפור שלו, בקיצור, תמיד אנחנו רואים אותו נותנים לו. עכשיו הוא בהתחלה היה כזה עדין כזה וזה, ומבקש. עכשיו הוא גם נהיה מאלה, התרגל. לא יפה להגיד, כן? ישנו. הוא התרגל למצב, והוא כבר לא מעניין אותו בכלל לחפש עבודה חדשה. אז יש כאן בעיה, יש כאן בעיה, עוד פעם, הלוואי שיכולנו לעזור להם באמת, כי העזרה האמיתית במקרים כאלה, זה להעמיד את הבן אדם על הרגליים. בדיוק, לתת, להגיד את האדם על הרגליים. עכשיו, אם אנחנו סתם ניתן כספים, במיוחד אלה שזורקים 10 שקל, 100 שקל, 200 שקל, לאנשים שהם לא יודעים מי הם בכלל, אתם מעודדים אותם להמשיך לעשות את אותה דבר. לא, עכשיו, מה קורה? זה לא רק משפיע עליהם. זה גם על הילדים שלהם משפיע. מה, הילדים לא יודעים ממה ההורים מתפרנסים?
הם לוקחים את הילדים לפעמים איתם.
לא, כלום לא נספר, יש לנו אחת כזאת בית הכנסת.
כל אלו ש...
הם מפריעים באמצע התפילה,
זה דבר שאני לא... אני פעם דיברתי וכבר התנפלו עליי בגלל שדיברתי. זה לא רוצה, לפעמים נשים נכנסים לעזרת גברים ועושים שם כספים, נגמרה התפילה, לא נגמרה התפילה, יש הרבה דברים, מה לעשות?
כל אלו שלא נזקקים ועושים ובאים ומבקשים מדבות, הקדוש ברוך הוא יביא אותם למצב.
אבל זה מה שקורה. אבל זה מה שקורה. לצערי הרב, זה מה שקורה. עוד פעם, שחס ושלום לא יצא מכאן, שאני אמרתי לכם לא לתת צדקה, כן? חס ושלום, להפך, תיתנו כמה שאפשר, ושנזכה להיות כולנו מהנותנים, אבל שנעשה את זה כאשר ציווה השם את משה. רק כך בונים משכן. לפעמים הדברים מבחוץ לא נראים כל כך ורוד, אבל אם התוכן הפנימי הוא טוב, מצוין. לפעמים הדברים מבחוץ נראים, וואו, אחלה, אבל בפנים, הכל רקוד. אז אנחנו צריכים להשתדל, וכל אחד ואחד מאיתנו, לעשות את הטוב, עד כמה שאפשר.
האמת יש
דוגמה שבאה, בקום המדינה,
שאתה ברית שאתה לנו הבאה,